כמו שאמר בזינקו, שהרב של איכילוב, שמכבד אותנו פה, על הציבור, אני רוצה לספר שאלה מעניינת שהגיעה מאמריקה. יהודי עמיד, אדם עשיר גדול, שמתגורר בברוקלין, והמשרדים שלו זה במנהטן. בדרך כלל הוא נוסע כל יום ברכב שלו, הוא נוסע מביתו בבוקר לעבודה, הרכב התקלקל, צא אותו במוסך, כדי להגיע לעבודה הוא צריך להגיע על ידי הרכבת, אין לו משהו אחר, אז הוא נוסע ברכבת. הוא הגיע עם התיק שלו בבוקר, 6:50, חכה לרכבת של 7:00, מגיע לרכבת, לתחנה, והוא עומד על קוצים. כל רגע, זמן זה כסף, כל רגע הוא מאבד כסף, הוא מאבד עבודה. מתחיל להסתובב סביב הרציף, הלוך, חזור, יותר במרץ, הלוך. חושב שעדיף שהוא ילך הלוך וחזור, הרכבת תגיע יותר מהר. פתאום כבר שומעים את הצפירה של הרכבת, אז הוא מתחיל למהר, הלוך וחזור יותר מהר. לפתע הוא מעד ונפל בתוך פסי הרכבת. וכולם רואים מרחוק את הרכבת מגיעה במהירות. באמריקה, לפני שמזמינים הצולה, קודם כל לוחצים, מזמינים עיתונאים. כולם מוצאים את הטלפון, מסריטים. הולך להיות פה אירוע, בשידור חי, רכבת דורסת בן אדם. צעקות נוראיות, אבל כל אחד מציא, לפני שמתקשר עוד למד"א ולאמבולנס ולהצולה, בצלמים. פחד אימים. ישב שם על הספסל, ליד הרציף, ליד תחנת הרכבת, ישב שם קושי, גובה 2 מטר, רגל על רגל, הוא רואה את כל ההתרחשות, פתאום קופץ, הרכבת כבר מתחילה, נכנסת כבר לרד תחנה, קופץ למטה, תופס את הבן אדם, מעיף אותו למעלה, תוך שנייה עולה מאחוריו, והרכבת מיד נוגעת בו. הרכבת עוצרת, אוטומטית, הקושי נכנס, משלם על הכרטיס, מתיישב על הכיסא, רגל על רגל, ונרדם. כמובן שעכשיו הגיעו כל כוחות הצולה, הבן אדם מעולף, שוכב שם, טיפלו בו, ראו, הכל בסדר, והריב ושלם. עצרו את הרכבת, הגיעו כל עיתונאים, התחילו לראיין אותו, איך הרגשת ואיך אתה מרגיש, ומי זה המציל? מצביעים להם, המציל זה אותו קושי שיושב שם בתוך הרכבת, בפנים. ניגשו אליו עיתונאים, רוצים לראיין אותו, מה, איך אתה מרגיש, אתה יודע מה עשית, והוא כבר מתחיל לנמנם. אתה יודע מה עשית? כן, כן, אני יודע טוב מה עשית, אבל אל תפריעו לי. מה זאת אומרת? אתה יודע שהצלת בן אדם, אני יודע טוב מאוד. אולי תגיד לנו כמה מילים? חבל על הזמן, תרדו מפה, אני צריך לנסוע. התחילו קצת לדבר איתו, נתן לנו רעיון, אנחנו עכשיו, היה פה אירוע, אתה גיבור היום. הוא אומר, תעזבו אותי, אספר לכם, תרדו ממני. מה קרה? תראו, אני עובד בתור שוטף כלים במסעדה במנהטן. המשכורת שלי זה $10 לשעה. אתמול היה אירוע, בלילה מאוחר, ולא לי כוח, אמרתי, אני אבוא מוקדם, ואני אשטוף כלים. כשבן אדם נפל למטה, הבנתי שעד 12 הכל יהיה מושבת. נדרסו אותו עד שיוציאו את הגופה, אמרתי חבר על $20 שלי, נכנסתי, הוצאתי אותו, גמרנו, תרדו, אני עכשיו רוצה לנסוע, אל תפריעו לי. אז זה נאמר, הקושי עשה את שלו, הקושי הלך הביתה. מה השאלה? היהודי הזה שהיה למטה, שנפל למטה, הוא מולטי מיליונר. הוא מספר לנו שכשהוא נפל למטה הוא נדר נדר, שמי שמוציא אותו מפה נותן לו $50,000. מי שמציל אותו. אתה שואל? הקושי הציל אותי, אבל הקושי בכלל לא התכוון להציל אותי, התכוון ל-$20 שלו. האם מגיע לו את הסכום שאני נדרתי לתת לו, או לא? הוא עשה את זה בשביל עצמו, בכלל לא התכוון להציל אותי. מצד אחד, התוצאה הייתה, כמו שהוא תכנן, להציל אותו. התוצאה, מבחן התוצאה, הוא עשה את העבודה שלו. אבל הוא בכלל לא התכוון בשבילי, הוא התכוון אך ורק שיוכל להגיע מהר לעבודה. האם על פי דין תורה מגיע לו שכר, הבטחתי לתת, לא סיכמתי איתו, אבל אני אמרתי, מי שמציל אותי, הוא לא הציל אותי, הוא הציל את עצמו. אני מדבר איתך, ודאי ש... רבי דניאל, מה זה? אני שואל את הנדים, רבי דניאל ודאי שהיה משלם, אין שאלה. דניאל יש חמודות, היה משלם, מוציא, אנחנו רואים כמה שאתה מוציא לכל... את הנשמה אתה נותן בשביל לתת לאחרים אוכל וצדקה. זה דניאל, כל הבית מידע הזה בזכותך. הכל לפי משורת הדין. אני שואל על פי דין תורה, הוא חייב? הוא נדע מי שיציל אותו, הוא הציל את עצמו. הוא הציל, אבל הוא לא התכוון להציל, הוא התכוון לעצמו. מבחן התוצאה, מסתכלים על מבחן התוצאה.
כשהוא נדר, הוא לא נדר מי שהתכוון להציל אותי, הוא אמר מי שיציל אותי.
מבחן התוצאה זה לא כוונה. זה לא צבא. בן אדם לחברו צריך כוונה. בן אדם למקום צריך כוונה. בן אדם לחברו, גם אדם לא התכוון. גם הוא... אז גם את הרווחים. צד שני טוען רבי דניאל שמצוות צריכות כוונה. מה אתה מתכוון מצוות צריכות כוונה? אבל הוא לא התכוון, אז לא צריך לשלם לו. זאת אומרת שמצד הדין לא צריך לשלם? אני אתייחס לשאלה שלך במאמר מוסגר, אספר לכם סיפור מעניין, גם באמריקה. יהודי נסע באוטוסטרדה, בין מדינה למדינה, בניו יורק למדינה אחרת. אוטוסטרדה זה כבישים ששעה שלמה זו היא עצירה. באמצע הוא צריך לשירותים. הוא מחפש, הוא לא יכול לעצור, הכל פה מלא ברכבים, אין תחנת עצירה. אין תחנת עצירה. הוא מחפש את מקום לעצור, הוא רואה שלט שיש פה בית קברות נוצרי. בית קברות נוצרי. עוד כמה מטרים, כנראה בבית קברות אפשר להתפנות. אז הוא הלך לפי השלט, הכנע את הרכב בכניסה של בית הקברות, נכנס, רץ למקום של השירותים והתפנה. כשהוא יוצא, הבית השירותים זה צמוד לתערה, למקום של התערה שם, מה שהם עושים. יוצא מהמקום הזה, יוצאים קבוצה עם גופה של מת, עם קבוצה של 4 אנשים, 6 אנשים מסביבם, ויוצאים, אז הוא הולך איתם. הוא לא הולך איתם בשביל לבעיה, הוא הולך איתם בשביל לצאת לרכב בחזרה. אבל הם הולכים איתו ביחד, כנראה הקבורה שלו זה ליד השאר, אז הוא מלווה אותם. בדרך הוא רואה שתי אנשים, שניגשים אחד לאחד, מדברים איתו, ניגשים אליו, שתי אנשים שואלים אותו מה השם שלך, אז הוא אומר, הוא רואה שאחד מוציא דף וכותב. עכשיו כנראה זה החוק, כנראה זה ה... אפילו לא היה בקבורה נוצרית, כנראה ככה מקובל אצלהם. הוא כותב את השם שלו, מה תעודת זהות, תעודת זהות, איפה אתה גר, כתובת, הכל. הוא שואל את כולם, אז הוא חושב, זה המנהג שלהם. כנראה גם זה תורנים בקבר יחד עם המת. בסדר. נכנס לרכב, נסע לביתו. עבור שבועיים מקבל הזמנה לבית משפט. אתם יודעים, יש משפט באמריקה, זה לא כמו בארץ. באמריקה שם, אם תופסים משהו, על איזה מעילה קטנה, שנים הוא בבית סוהר, שם אין לי תורים. התחיל לחשוב, מה עשיתי? מאז שהוא נולד, עשיתי איזה עבלה? מה, לא דיברתי מס הכנסה, עשיתי איזה דבר לא חוקי? לא יודע מה לעשות, הוא והאישה שלו קיבלו פיק ברכיים, אפילו להגיד תהילים מהבוקר עד הלילה. טוב, הגיע היום של המשפט, שתיהם מגיעים, לא יודעים על מה העילה. הוא נכנס לבית משפט, רואים שהאולם ריק, יש שם איזה שתי אנשים, יש איזה עורך דין, יושב בצד אחד, יש שתי אנשים שקצת רואה אותם פעם בחיים, הוא לא זוכר איפה. טוב, שואל אותו השופט, איך קוראים לך? אז הוא אומר, אתה יכול לראות לו תעודת זהות? הוא אומר, תעודת זהות. כן, אתה כך וכך. הוא שואל את האנשים האלה, אתם מכירים אותו? אתם מאשרים? כן. טוב, ובכן, אתה זכית ב$2,000,000. מה $2,000,000? תשמע, אתה ביום זה וזה היית בלוויה בבית העלמין, הוא נזכר, שהיה בשירותים. הלוויה שאתה לבית הזה היה בן אדם, עשיר כמו קורח, שהסתכסך עם המשפחה שלו, שהסתכסך עם הילדים, גוי. הוא השאיר צבא, הוא ידע שאף אחד לא יבוא לבעיה שלו, הוא מסתכסך עם כל המשפחה. יש לו הרבה כסף, הוא השאיר צבא, שכל הירושה מתחלקת אך ורק למי שמשתתף בלוויה. אז באו ארבע חברים נאמנים, אז העורך דין ידע מזה, העורך דין שלח שתי שוטרים שיבדקו מי נמצא, שירשמו את השם. אתה השתתפת בלוויה, קיבלת $2 מיליון, יחסית לרכוש שלו, כמה שהשתתפו, $2 מיליון. אני בא לכל המשרד כזה זכייה. אותו יהודי, נקי כפיים, בא לשאול שאלה. לא התכוונתי מעולם ללוות אותו. הלכתי לשירותים וחזרתי לרכב. האם מותר לי לקחת את הכסף או אסור לי לקחת את הכסף? גזל גוי אסור. אסור לגזול גוי.
הוא לא גזל.
הוא לא גזל.
בדיעבד הוא קיבל.
בדיעבד הוא קיבל. אבל השאלה, אבל זה לא...
השאלה אם צריך להחזיר לגוי כסף שקיבלת בזה.
זה עוד שאלה. השאלה בכלל, אם עשיתי דבר, מותר לי לקחת או אסור לי לקחת? כן, אבל הוא שואל אותי, טוב, רוצים להיות נקי כפיים, על פי דין תורה. מותר לו, זה כסף כשר, זה לא כסף כשר.
כבוד עם
הכבוד לרמת, זה לא כבוד, כבוד לזה והרצה
את זה, כבוד לזה, כבוד
לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה,
כבוד לזה,
כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד
לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה,
כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה,
כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד
לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה, כבוד לזה,
כבוד לזה, כבוד לזה,
כבוד לזה,
שם צריך לתת את זה המיקס, ופה לא צריך לתת את זה המיקס. שאלה, פה צריך לא לגזן, לא צריך לתת את זה המיקס.
נכון.
שאלה, אם פה גזן או לא, אם ככה יהיה התנאי שלו, אז הוא לא אמר לתנאי. זה זכה לקבל את זה.
אני רוצה לפשוט את זה מפסוק מפורש בתורה. בפרשת ויחי, בסוף הפרשה, מסופר על הפטירה של יעקב אבינו. אחר כך כתוב איך היה לו צורת הלוויה. אז כתוב ככה, כל הפסוק, פרק מפת, זה חומש בראשית, שם כתוב מסופר, סליחה, כתוב בפסוק דבר מעניין, מתאר לעצמנו איך אנחנו היינו מתארים לוויה של יעקב אבינו. אנחנו היינו מתארים את זה, תודה רבה, בואו נעצבים. לא, לא, לא. איך אנחנו היינו מתארים לוויה של יעקב? יעקב נפטר, ליוו אותו הילדים, איך כותבים בעיתון? תיאור של מסע לוויה, ליוו אותו המשפחה, ליוו אותו החברים, ליוו אותו הידידים. תורה כתוב אחרת. כתוב ככה. ויבואו, כתוב ככה. ויעל יוסף לקבור את אביו. ויעלו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים. הלכו עם יוסף. אחר כך, פסוק הבא, וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו. הסדר היה צריך להיות קודם משפחה, אחרי זה עבדים של מצרים, עבדים של פרעה, זקני ארץ מצרים. מה זה? מה התורה מחלקת את זה לשתיים? התורה מספרת, קודם כל היה ליוסף לבחור את אביו, והיה לו איתו כל עבדי פרעה, זקני ביתו, כל זקני ארץ מצרים, אחר כך כל בית יוסף ואחיו ובית אביו.
יוסף בטוח יבוא, אבל הכבוד הוא
שהם
אחרון
חביב,
שגם הם עלו, זה
צריך לספר
קודם.
אז זה צריך לספר קודם שגם הם עלו.
הם ברור
שיעלו, אבל... אבל בתור תיאור של הדברים, אתה מספר שלבו את המשפחה, עשו לוויה קודם משפחה, וגם יוסף וכל העבדים שלו, זקני פרעה, עבדי פרעה, זקני מצרים, למה התורה הכניסה את זה קודם? את השאלה הזאת עומד הנציב מיבולוגי, בספרו עמק דבר, הוא אומר לנו פה יסוד גדול. הוא אומר דבר גדול כתוב פה. מי שבא ללוות את יוסף, הם בכלל לא חשבו לרגע ללוות את יעקב. למה? איך מלך מגיע? מלך מגיע, יוסף מגיע, ואילו את הכל עבדי פרעה. הם באו להקיף את יוסף וכל זקני ארץ מצרים. הם עלו לכבוד יוסף. לתוד זה
יוסף.
לתוד זה יוסף, לא חשבו בכלל ליעקב. יוסף הולך, שהערה שלמה הולכת מסביבו. כל העבדים של פרעה, כל העבדים של מצרים סביב יוסף. אחר כך כל עבדי מצרים, כל משפחת, כל הילדים של... אחר כך כתוב, לכל בית יוסף ואחיו ובית אביו. מה התורה מספרת לנו בזה? אומר הנציב, התורה מלמדת אותנו, יסוד גדול במצווה של בן אדם לחברו, בן אדם למקום. מה זאת אומרת? אומר הנציב, הם בכלל לא התכוונו ללוות את יעקב. התכוונו לעשות פמליה סביב יוסף. כשמגיע שומרים סביב יוסף, ועם כל זה שהם לא התכוונו ללוות את יעקב, זה נחשב שהם ליוו את יעקב. למה? כי בשביל לעשות כבוד למת, זה לא משנה אם התכוונת להשתתף בלוויה של המת. מספיק שבמעמד הזה היית ונהיה יותר אנשים, זה יותר מכובד, זה כבר כבוד של המת. לכן אומר הנציב, יש סיפור בגמרא, הוא מביא את הגמרא הזאת, הוא מביא את סנהדרין, שהיה איזה רשע מוחס, שהוא קברו אותו, פתאום בא, וגם היה לוויה של אחד מגדולי המוראים, ובאמצע באו שודדים, זרקו את שתיהם, וברחו. אחר כך חזרו, עשו את הלוויה למוחס. והוא קיבל את הכבוד הגדול, שאלו אותו למה, התברר שהוא עשה, הציל מישהו, פעם אחת הוא הציל, הוא עשה, מגיע לו איזה זכות של לבוא אותו. נשאל את השאלה של הנציב, הרמה שואל את זה בסנהדרין, אבל הוא לא התכוון בכלל להציל את, לכבד את, לא התכוונו לכבד את המוחס הזה, הרשע, התכוונו לכבד את הצדיק שהלך לבוא, ובטעות, החליפו את המיטות. הוא אומר, זה לא משנה, גם אתה לא מתכוון לכבד את המת, עצם העובדה שאתה נמצא במאורה כזה שיש, יש כבוד, זה נותן כבוד, השני מתכבד בזה, זה קיימת את המצוות לוויית המת. לכן, לאור זאת, בסיפור ההוא שאחד שנסע באותו סטרטה.
שם זה היה צולם, שם זה היה
קוביץ,
שם זה היה
הסיפור המייס
הראשון.
כן, אני אומר, בוא נחזור למקרה ההוא באותו סטרטה שנסע לשירותי וקיבל $2,000,000 שהוא השתתף בלוויה, הוא נקרא להשתתף בלוויה. למה? אומר הנציב, מבולוז'ין, יסוד מאוד גדול. יש שתי סוגי מצוות בתורה. יש מצווה של בן אדם למקום, ויש מצווה של בן אדם לחברו. בן אדם למקום צריך כוונה. בלי כוונה, אין לך, לא קיימת המצווה. אבל בן אדם לחברו, גם אם לא התכוונת לעשות לו טובה, לא התכוונת לכבד אותו, אבל הוא התכבד על ידי זה, קיימת המצווה. למה? כי בן אדם למקום, זה הכל תולי בכוונה. עד כדי כך, פעם שאל אותי הרב קניאבסקי, דוד שלי, רב חיים קניאבסקי, מה המצווה הכי קלה בתרי"ג מצוות? מה המצווה הכי קלה בתרי"ג מצוות?
שלא
חוקים. חשבתי גם, אמרתי, אבל אם אני אענה לו, אז מה אני, אם הוא שואל אותי זמן, אני לא יודע את זה. שאלתי אותו מה? תודה רבה. אז הוא אומר לי, לעשות תשובה. כתוב, השיבות האלה לבריך, יראה בתשובה ברגע אחד, הוא קיים מצווה, צדיק אמור. כתוב בחומש, כתוב בחומש, והשיבות האלה, קרוב אליך הדבר מאוד, אומר הרמב"ן, בפיך ובלבבך לעשות, אדם מחליט ברגע אחד לעשות תשובה, חזר בתשובה, נמחק לו כל העבירות.
אם יש מצווה כזה,
זה פשוט. הרמב"ן כתוב כזה דבר. זאת אומרת, גם בגמרא כתוב, אבל יש כזאת מצווה, מחלוקת הרמב"ן, אבל יראה תשובה בליבו, ברגע אחד הוא נהיה צדיק. אבל זה הכל אומר בן אדם למקום. יכול להסתדר איתו ברגע. אבל בן אדם לחברו אומר את המשנה במסכת בבקמה דווקא דלת. מי שגזל מהשני שווה פרוטה, והוא צריך להחזיר לו, הוא עכשיו נסע לפרס, למדי. הוא עכשיו נמצא שם בתור השבק, המוסד שם מחפשים שם איזה משהו. הוא מתחסן שם באיזה מקום של, שיש שם מקום. אתה לא מתכפר עד שתשלם לו את הפרוטה הזאת. צריך לרדוף החמד מדי. למה? כי בן אדם לחברו, יש לך מישהו שמחייב, אתה צריך לפייס אותו, אתה צריך לתת לו. אותו דבר אומר הנציב מבולוז'ין, זה הפוך. מצוות, מה שאתה אומר דניאל, דניאל יש חמודות. מתי? בן אדם למקום צריך כוונה. בן אדם לחברו, אם השני מתכבד, קיימת מצווה. גם לא התכוונת לכבד אותו. המצווה הזאת של לוויה, תמיד, זה מצווה של בן אדם לחברו. זה אחרת. לכן אני אומר, תשובה לשאלה של דניאל, חמוד לדניאל. אבל בוא נחזור לשאלה שלנו. אותו בן אדם שנפל לתוך פסי רכבת, אותו אדם עמיד שנפל לפסי הרכבת, ועכשיו הוא לא יודע, הוא נדר שמי שהציל אותו מקבל $50,000. הוא הציל אותו קושי, בכלל תקבל להציל אותו, יצא את $20 של השטיפת כלים.
אבל אותם עוד אדם רואה
את הסך כבוד. נכון. פה זה גם בן אדם לחברו, זה לא רק הכבוד, זה עצם החיים שלו.
נכון. זה אותם, כן, גם מצווה.
זה מהמנה זה.
מה עם הנדר? צד אחד הוא נדר, אבל גם נדר.
הוא לא קיים מצווה, כי אין לו, הוא לא מחויב במצווה הזאת.
כן, האמת היא שזה יכול להיות, נכון, הוא לא מחויב, אבל בסך הכל לא תמוד אדם ריחה. נכון, דינים גוי מצווה, נכון, זה יכול להיות מהדינים. דינים הוא מצווה.
מצווה.
מצווה, גוי מצווה לקיים את הדינים.
כל המציל.
כל המציל נפש אחת מישראל, לפחות שגוי מציל נפש אחת מישראל, אבל הוא לא התקבל. אז לא ידעתי מה לעשות, הלכתי לשאול את זה.
זה מה
שגם אמרו שכם, האיס שכם, שבעצם
הם לא
עמדו מן הצד,
הרמב"ן שלא
עשו דין. כן, עכשיו באישלר. אז האמת היא, לא ידעתי מה לענות. הלכתי לשאול את דודי, מרן הרב קניאבסקי, חיים קניאבסקי. אז הוא אמר לי, תראו איזה גאונות. הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. אנחנו עכשיו נמצאים בראש חודש אדר. הגמרא אומרת שהמן הרשע ביקש להשמיד, להרוג ולאבד ביום אחד, נער ואת זקן, תף ונשים, ביום אחד, שלמה מבוז. לא היה בהיסטוריה כזה אחד, שביום אחד 13 באדר הוא תכנן, שביום 13 השנה הכי גרועות, תכנן את הכל, הכל, להרוג ולאבד, להשמיד את כל עם ישראל ביום אחד. מה השכר שלו? כתוב בגמרא, במסכת גיטין דף נ"ו, מבני בנם של המן למדו תורה מבני ברק. בני ברק. מי זה? אז כתוב, בעין יעקב, במסכת סנהדרין דף צדיק זין, ומן ומי זה? רבי שמואל בר שילת. הגמרא אומרת במסכת, בבת לדף ח' שרבי שמואל בר שילת היה מלמד תינוקות בבני ברק. רבי שמואל בר שילת היה, הראה לי הרב קניאבסקי, שברבינו חננאל, במסכת, ברכות דף חב זין כתוב מי זה היה בני בנם של המן? רבי עקיבא. רבי עקיבא היה בן גירים.
שאלה אם מקבלים תשובה מהמלא קולות, זו שאלה
שאלה גדולה, מקבלים, זו שאלה תלוי בזה, אם זה היה רבי עקיבא יכול להיות זה בת דרך בנות,
לא פשוט כל כך אפשר לקבל
מהמלא, שזה בעל הצור עם פרשת יצווה, הוא גורס בני בנם של נעמן, לא בני בנם של המן, כי הוא אומר שזה לא יכול להיות, אבל הגרסה בגמרא שלפנינו זה בני בנם של המן. נשאל את השאלה, שואל אותי הרב קניאבסקי, איך יכול להיות שהרשע הכי גדול בהיסטוריה יהיה לו זכות שרבי עקיבא יהיה תלמיד שלו? זה אפשר לעלות על הדעת? רבי עקיבא יהיה נכד שלו? הוא יקבל זכות שיש לו כזה צאצא? עד כדי כך שהגמרא מספרת מסכת מנחות, שמשה רבינו עלה למרום, הקדוש ברוך הוא יראה לו דור דור ודורשיו. הוא יראה לו, יגיע לדור של רבי עקיבא, הוא אומר, יש כזה אדם בעולם, אתה נותן את התורה לידי, הוא יותר גדול ממני. אחר כך הוא קח עליו מחשבה לפניי. אחר כך הוא ראה את מה שסורקים את בשרו מהסוכות של ברזל בקיסריה. הוא אומר לו, זו תורה וזו שכרה? טוב, קח עליו מחשבה לפניי. רבי עקיבא הגדול זכה להיות מוסר התורה בתארתה. אנחנו, התורה שלנו, זה הכל דרך רבי עקיבא. הוא היה בן של גירים, בן של המן. זה המלאק. זה מגיע לו כזה מזכורת שלו, כזה נכד. אמר לי, הקרסקי, שהייתי ילד קטן, לא הבנתי את זה, שאלתי את אבא שלי, עשתה את זה. אז הסטייפלר אמר לי הסבר במשל של המגיד מדובנה. המגיד מדובנה אמר לי הסטייפלר, תדע לך שהוא היה תמיד חבר של הגאון מבינה. גם המשלים שלו זה הלכה. ומהמשל של המגיד מדובנה אמר לי אוקניאבסקי פשיטות לשאלה שלנו באמריקה. המגיד מדובנה מספר שהיה מלך שנה שלטון בלי מיצרים על המדינה שלו. והיה שם במדינה פחד אימים מהמלך. היה לו בן יחיד. כמובן, היה למלך הרבה אויבים. אז כל הזמן שהמלך, הנסיך, הבן של המלך, הנסיך, היה יוצא מהבית, היה מוקף בשמירה כדי שלא יתנקלו אליו. כמובן, היה לבוש בבגדים חגיגיים, בגדים יקרים, כפתורי זהב, משהו מאוד יקרתי. יום אחד, הנסיך, הבן של המלך, אוכל דגים בארמון. קל לו עצם בגרון, הוא מרגיש שהוא נחנק, הוא התחיל להשתעל, השתעל, והשתעל. הוא רוצה אוויר, הוא מרגיש שהוא נחנק, הוא פתח את הדלת, אוויר לא נכנס, אז הוא כבר כמו משוגע, מתחיל לרוץ, לרוץ לפה, לרוץ לשם, לתפוס אוויר. הוא לא יודע מה קורה איתו, הוא מרגיש שהוא נחנק, פתח את הדלת של השער של הארמון, מתחיל לרוץ לכיוון היער, הוא רוצה לנשוף אוויר, נכנס עמוק לתוך היער, פתאום רואה אותו שודד. שתי ציפור במכה אחת, הוא הורג גם את הבן של המלך, גם לוקח את כל הכפתורים, את כל הזהב, הלך נתן לו אגרוף בעורף, להרוג אותו. מכה אחת, הוא הפיל אותו, אגרוף שלי כבר לא הספיק, כי השומרים רצו אחריו ותפסו אותו. אבל על ידי האגרוף, הוא התחיל להקיא, 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 הוציא את העצם, עכשיו התחיל לשוף אוויר. הוא הציל אותו ממוות לחיים. באו השומרים, תפסו את השודד, הביאו אותו לגזר לדון לפני המלך. שידון אותו, מה עושים בו? המלך אומר, תראה, מצד אחד שקנה קטגור, סנגור, הקטגור אומר, הוא רצה להרוג את הבן של המלך, הוא נתן לו אגרוף להרוג אותו. אומר הסנגור, נכון, הוא התכוון, אבל למעשה הוא הציל. הוא נתן, לא רק התכוון, הוא הרג, הוא נתן לו מכה, אבל המכה הזאת הצילה. אמר המלך, מה אני אעשה? מצד אחד מגיע לו גזר דין מוות, הוא פגע בבן של המלך, הוא רצה להרוג אותו, נתן לו מכה להרוג אותו. מצד שני, הוא גם למעשה הציל אותו. אמר המלך ככה, אותו שרצה להרוג, מתלה אותו על עץ גבוה 50 אמה, אבל את הילדים שלו, ניקח אותם, נכנס אותם לביתם בבית המלך, נגדל אותם, ניתן להם פרנסה כל החיים, כי הילדים שלו מהם אשמים. אמר הקדוש ברוך הוא, אמן הרשע בזכות, הוא הלך ורצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, הלך מרדכי ואסף את כל עם ישראל, וצמו שלושת ימים, לילה ויום, כולם צמו, גם לא נתנו אפילו להעניק לתינוקות, כולם צמו, גם הצאן והבקר צמו. עם ישראל חזרו בתשובה, אומרת הגמרא, קיבלו את התורה מאהבה, בהר סיני קיבלו את התורה מהירה, הקדוש ברוך הוא לקח את הר סיני, אם אתם לא מקבלו את התורה, פה תהיה קבורתכם, כפה עליהם הר כגיגית, קיבלו את התורה, אבל בכפייה, אבל לא מאהבה. הנס של פורים זה נס של מאהבה, לקחת את הטבע מתוך האהבה ולקבל את התורה. פה השכר שהוא מגיע לו, מגיע לו שכר גדול. הוא למעשה החזיר, חיבר את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. איך? על ידי איומים. אותו צריך לתלות על עץ גבוה, אבל סך הכל הרי יצא מזה דבר טוב. נכון שהוא התכוון להשמיד, הוא לא רק התכוון, הוא באמת הלך ושילם כסף להשמיד, להרוג. כתוב בגמרא שלא היה בעל לשון הרע בעולם בהיסטוריה כמו המן הרשע. היה רשע המלאכי, רצה להשמיד, להרוג, לאבד. הוא התכוון אך ורק להרוג ולאבד. אבל יצא מזה דבר טוב. מה דבר טוב? שעם ישראל חזרו בתשובה והתקרבו לקדוש ברוך הוא. מגיע לו מסכורת. לא הוא, הילדים שלו. מה הרב קניבסקי, מפה אתה לומד שגם אם אותו בן אדם קושי התכוון אך ורק לעצמו, אבל למעשה יצא מזה דבר טוב, מגיע לו. מגיע לו שכר. אז נכון שהוא נדר מי שיציל אותי, הוא לא התכוון להציל אותי, אבל למעשה מגיע לו. רק אני רוצה, לאור השאלה הזאת, להציע סיפור מעניין. סיפור מעניין. סיפור, יש עולם עליון, ויש... כנגד זה. סיפור מעניין. אחד, נקרא לו ראובן. לא יודע מה ראובן, השם שנקרא לו כאלה שמות, אבל ראובן היה מסוכסך עם שמעון.
כגון.
כן. נקרא להם ראובן, כל נקרא להם שמות אחרים. כולם זה ראובן ושמעון. ראובן היה מסוכסך, כי הוא היה בטוח ששמעון ילשין עליו, הוא נהיה את מדינה, וכל מיני סיפורים. הוא החליט לחסל אותו. אבל יש כללים. אני חושב בעולם, כנגד העולם העליון, יש כללים. לא מחסלים בן אדם לפני שמודיעים לו. יש כללים מחמודיים. מה הכלל? שלא נדע מצרות, שלוחים לו מתנה גדולה מאוד. אוגה הכי גדולה שיש בכלל בחנות. אוגה ענקית. לא אוגה כמו גודל של כל השולחן הזה. ומעל זה מניחים אקדח קטן. אקדח קפצונים של פורים. אקדח קטן. הבן אדם מבין שנותנים לו, זה המנה האחרונה לפני, זה המנה האחרונה, כתוב שלפחות יש כללים גם בבקשה האחרונה, זה המנה האחרונה. ראובן הזה לא היה עדיין שומר תורה ומצוות. גם שמעון, אחרונה מצלן, הם לא היו בעולם העליון. הלך ראובן, זה היה פורים, הוא ביקש מהבת שלו הקטנה, יש פה רחוב מקביל, שם ושם, רחוב זה וזה, יש משפחת, אומרת המשפחה של שמעון, תביא לו את המתנה הזאת. הילדה, הוא לא סיפר לה מה הכוונות הזדון שלו. טוב, באמצע הדרך, הילדה מחזיקה את העוגה היפה, וכמובן כתוב פתק שלם, לידידי היקר, באהבה, להתראות, כתב לו את כל המסרים בצורה יפה, לא התפסו אותו על זה. יפה, תודה רבה לכל הידידות בינינו, ולהתראות בקרוב, כמה פעמים בקרוב, מתחת, כמה פסים אדומים, בקרוב, בקרוב, בקרוב. טוב. הילדה רואה שיש אקדח. היא לא ידעה מה עומד מאחורי השליחת האקדח. היא חושבת, מתי? ילדה בת 8. חושבת, מתי מכניסים אקדח במשלוח מנות? פורים, אקדח, זה לא מתאים לעבר. אבא שלי זה אקדח קפצונים. כנראה בטעות זה נפל. זה משהו, הורס את המשלוח היפה. כנראה זה היה טעות. אז הילדה לקחה את האקדח, שם בכיס שלה, אקדח קפצונים. יפה. טוב, המשלוח מנות הגיע לבית של שמעון. שמעון רואה, את לא פחות ולא יותר, את הבת הקטנה של האויב שלו בלב ובנפש, מגיע עם משלוח מנות, עם כאלה ברכות, להתראות בקרוב, 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 מתחת, אדום, אדום. כנראה יש פה מסר, כנראה הוא רוצה להתפייס איתי. נכנס לבית, האישה שלו אומר, תשמעי, תראי מה, קרה לו משהו, הוא חזר בתשובה, לא יאומן כי סופר, ראובן שלח לי בפורים משלוח מנות כזה יפה, ודאי שרוצה להתפייס איתי. נו, אפשר לנחש מה עשה שמעון, ליד ירד לקודטוריה, קנה משלוח מנות ענק, פי כמה, והוא מצרף מכתב ארוך ולבבי, ידידי האהוב, תמיד חשבתי עליך, איך אני יכול להתקרב אליך, איך אני יכול את זה, ותמיד אני איתך לאורך כל הדרך, אני אעזור לך כל מה שאתה צריך, כל מה שזה, היה כנראה כמה אי-הבנות בינינו, ואנשים שסכסכו בינינו, זה לא אנשי, זה לא אמיתי, זה כל אחד את הרצון שלו, זה, היום זה פורים, ברוך השם, התפייסתי, סלחתי, כאילו אני כבר סלחתי, ואני רוצה, ובוא ניפגש, ובוא ניפרד כידידים. בוא, אנחנו חייבים להיות חברים, אבל בוא ניפרד כידידים. טוב. רב ראובן, קיבל כזה משלוח מנות חוזר, זז לו משהו בלב. אומר, אם הוא כותב לי כזה מכתב, אז ודאי שלא הוא המלשין. כנראה זה החבר של המלשין. הוא לא. מיד רץ אליו סעודת פורים, שתו עד הגג, התחבקו, התנשקו, הכל בסדר. הגיע פורים, שנה הבאה, ערב פורים, עכשיו לפני פורים, הבת מתחילה להוציא את האקדח קפצונים, יש לה אקדח קפצונים. אני שואל אותה, מאיפה זה? ומה, זה היה שנה שעברה, זה היה פה בבק, איפה זה היה? הוא סיפרה לו, ששלחת אותי עם הזה, הורדתי את זה, שמתי את זה בכיס, כי הייתי בטוחה שזה לא קשור אליו. והשם כוננו מצדי גבר, ברוך השם, הם כבר שתיים וחזרו בתשובה, והכל טוב ויפה. כעת מגיע ראובן, רב ראובן, ושואל שאלה, האם קיימתי בזה מצוות משלוח מנות? בזמנו, הוא לא התכוון למשלוח מנות, הוא התכוון למשלוח לשמיים. השאלה היא, בסופו של דבר התברר שהיה פה משלוח מנות. האם הוא יצא? אולי התכוונתי רק להרגיז אותו ולהפחיד אותו ושיחים צבא, לא התכוונתי יותר מזה.
זה כמו הסיפור של מכה,
עם הצעיר, עם הכבל. מצד שני, שם זה בן אדם. פה השאלה שלנו זה פור.
עכשיו יש לנו ראייה ספציפית לגבי לוויה.
לוויה.
בסתם מצוות.
זה השאלה. אז בוא נתחיל לדון.
יש את זה דרבונה. דרבונה מיצוס אננס.
זה נתחות קבלה.
זה דבר
ראשון. קצת שיבי.
זה
דרבונה. זה השאלה. בוא נתחיל להסתכל. אז יש פה ויכוח. בוא, משלוח מנות.
אם זה היה עם האקדח, מה היה דין?
זה ודאי לא משלוח מנות.
כי זה לא
מעורר סימן.
אפילו שהוא
מביא
לו את מה
ש... לא, הוא מבין את הכוונות, הם חיים אותו עולם.
לא, אפילו שהוא הביא לו אוכל...
זה אוכל מנה אחרונה.
אז אולי הבת קיימא.
אבל הבת לא הגיע, הבת רק שליחה. אז בואו נתחיל לחקור. אנחנו עכשיו מקיימים בפורים מצוות משלוח מנות איש לרעהו. האם זה בן אדם למקום? בן אדם לחברו. אז לכאורה, מסברה כל אחד חושב. גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו.
במגילה משהו,
בן אדם לחברו. צד אחד, במגילה כתוב שבן אדם לחברו לעשות שמח
איש לרעהו.
אז האמת היא שיש שתי טעמים בפוסקים למה תקנו משלוח מנות. יש טעם אחד של שלמה אלקבץ שחיבר את הלכה דודים, מנות על היבי, הוא חיבר ספר שלם, מנות על היבי, הוא רוצה לקיים משלח מנות בפירוש שלו.
לא, הוא שלח את זה לבית יויסף,
לבית יויסף,
שלח. שלא היה לו כסף לשלוח לו אוכל, הוא שלח לו...
חידוש גדול. הרב אומר שבעצם רואים מהסיפור הזה חידוש, שכשאחד אין לו אוכל, אין לו אפשרות, אפשר לצאת בדברי תורה במשלח מנות. זה שאלה. אז הוא פעם, הוא כתב פירוש שלם בליל פורים, לא היה לו כסף לתת משלח מנות, רואי זה עניות.
יש שם שני חלקים, זה שתי מנות.
שתי מנות.
שני פירושים על המגילה.
רואי זה, גדולי ישראל היו לנו. פעם חתו הדימי אליהם, אנחנו יום שהכל נהיה בדברו. אומר, שלמה לקבץ, בספר מנות על היבי, מה הטעם שמשלח מנות? זה כדי להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות. הפוך מדברי המן שאמר ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אתם יודעים, יש אנשים שרואים את היהודים רק רבים כל היום, אשכנזי, ספרדי, זה ככה וככה וככה, זה כיפה כזאת, כיפה כזאת, ככה הם רואים. לא מבינים שהקדוש ברוך הוא ברא כמו שיש צבא, יש הרבה סוגי חיילים. אם כולם יהיו חיל המודיעין, אף אחד לא ילחם, לא יהיה חיל רגלית. אם כולם יהיו תותחנים, לא יהיה חיל האוויר. צריך, הקדוש ברוך הוא ברא, אומר העלי הקדוש, 12 שערים, כל אחד עם הכיוון שלו. אבל אדם מבחוץ מסתכל רק על הפירוט, לא מבין שהפירוט הזה זה רק עושה שלום. אם כולם יתרחו אחד על השני באותו יבלת, לא יצא כלום מעם ישראל. אמן יסתכל על עם ישראל, ישנו עם אחד מפורג. אנחנו כנגד זה באו מרדכי ואסתר, כנסת הגדולה, כן, כנסת כל היהודים, מנער ועד זקן, כולם ביחד מתחברים. מה ההבדל? כתוב הפסוק במשלי, לתאווה יבקש נפרד. אדם שהוא נפרד, אדם שהוא בעל תאווה, הוא נפרד. אבל אדם שהוא רוחני, אומרים שיעור, אומרים סברה רוחנית, כולם מתחברים באותו דבר. כשאוכלים כל אחד יש לו טעם אחר. למה? כי יש חיבור בעם ישראל, זה לא חיבור שאני לבוש כמוך. הפוך, כמה שדעותם, אם לכולם יהיה דעה אחת, זה זמן שהם לא חכמים. חכם הרזים מברכים ברכה על כל ישראל, שאין דעותם, כמו שאין פרצופים שווים זה לזה, כך גם אין דעותם. איך אמר?
חכמים מרבים.
מרבים שלנו.
יש הבדל ביניהם.
אז הם מרבים.
זה שלום יותר גדול.
איך אמר? הסבא שלי, הקוצקר, אמר, של הקוצקר, הוא אמר, כמו שלא מפריע לך שהפרצוף של השני שונה מהפרצוף שלך, גם לא צריך להפריע לך שהדעה של השני היא שונה מהדעה שלך. כשם שפרצופים שונים זה מזה, ככה גם דעותם שונים. לא מפריע לך שהפרצוף של השני אחרת ממך. זה כל הגדלות, שזה לא אותו פרצוף. כל אחד יש לו הייחודיות שלו, כל אחד יש את הדעה שלו, אבל מיני ומיני מתכנס סילה. אמן יסתכל על עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים. לעומת זאת, אמן יסתכל על עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים. אבל כנגד זה אנחנו מביאים משלח מנות איש לרעהו. זה אהבה, להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות, זה הטעם של משלוח מנות. זה טעם אחד, כך אומר רב שלמה אלקבץ, לכן עושים משלוח מנות. טעם שני כתוב בתרומת הדשן, או תרומת הדשן בסימן קופי גלף, את הסודות שלהם. אז אומר לנו הרב, כתוב, טעם שני למה עושים משלוח מנות, אומר תרומת הדשן, כדי שיהיה לכל אחד מספיק כדי לאכול סעודת פורים. מה הוא מספרת? שהיה חכמי ישראל, שלא היה לה מספיק לתת אוכל השני, היו כל כך עניים. אז הם החליפו את הסעודה שלהם אחד לשני, הסעודה שהוא מכין אותה לשני, רב זה רב רביר, רב הם מחליפים, רב זה הם מחליפים את הסעודה, אחד לשני יתקיים משלוח מנות. אז יש שתי טעמים של המשלוח מנות. נחזור לסיפור שלנו. אם המשלוח מנות היה מגיע עם האקדח, אותו אחד, אותו הווריאן ששלח, את המשלח מנות עם האקדח כדי להראות לחבר שלו שהוא הולך לחסל אותו, אז ברור שלא יצא ידי חובה, כי זה לא משלח מנות, זה סגירת חשבון, זה נקרא מנה אחרונה, זה לא מנות, זה מנה אחרונה לפני משלח השמיים. כן, פה אהבה ואחווה, לא שלום ורעות. גם המנות האלה גם לא ראויות לסעודה. אדם לא אוכל לפני שהוא יודע שעוד מעט מאבד את השפיות שלו, עוד מעט מחפשים אותו. אבל במקרה שלנו שהבת הקטנה הוציאה את זה, כי הבינה, זה לא הולך אקדח עם אוגה גדולה. אז פה השאלה היא, האם עכשיו, נגיד שלמפרע, הוא יצא ידי מצוות משלוח מנות, האם זה קשור לשאלה שפתחנו במקודם, שבתכלית של המצווה התקיים, התכלית הייתה שהוא קיבל אוכל. הוא קיבל את זה נקי, בלי אקדח. הכוונה שלו הייתה, הכוונה, כשהקושי הוציא אותו ומתקרב בשביל $20. אבל למעשה הוא הציל אותו. אם אנחנו מסתכלים על מה שהתוצאה שהייתה, התוצאה הוא אכל את זה, זה גרם את האהבה והאחווה, גרם לו לכל פעם בשנה סודת פורים בלב רגוע, תמיד הוא ידע שהאויב שלו הולך להרוג אותו. פחות או יותר, הוא לא יודע אם הגיע הזמן, אבל הם היו עדים. בעקבות זה הוא אכל סודת פורים, חזר בתשובה, נהיו אוהבים. פה יש להסתפק. השאלה הזאת לכאורה תלויה, אני רוצה לומר, זה תלויה במחלוקת בגמרא. פה יש לנו את חוף הים. נמל יפו. היה יהודי שאחמר אצלם דג דגים בשבת. דג דגים, שם את הרשת בשבת. הגמרא מספרת סיפור מעניין. אחד דג דגים בשבת, שם את הרשת ומשך את הרשת למעלה, פתאום הוא רואה בתוך הרשת תינוק. דבר שהיה אמא שנסעה, ראה שם למעלה בנמל, היה שם גדר, ובטעות הפילה את התינוק, התינוק נפל לתוך המים, הלך לטבוע, ובזה שהוא הגביר את הרשת, הוא הציל את התינוק ממוות. בעצם, בכלל הוא חשב להציל אותו ממוות. הוא התכוון לצוד דגים בשבת. השאלה אם הוא עבר לאיסור שבת או לא? מחלוקת בין רבא, הגמרא במסכת מנחות, דף ס"ד, אומרת ככה. סיפור מעניין. פרס מצודה להוציא דגים, והוציא דגים בתינוק. הסתפקת הגמרא, האם הולכים אחרי הכוונה? הכוונה הייתה לחלל שבת, לצוד דגים בשבת. ממילא הוא חייב חטאת. או שיות למעשה הוא הוציא גם תינוק, אז כל ההוצאה הזאת הייתה לצורך, אז הוא יציא נפשות. איך הגמרא הוא קרא לזה? שמע שטבע תינוק בים, הוא פרס מצודה, לא בכלל התינוק. והנה דגים חייב. לעלות דגים, והנה תינוק ודגים מחלוקת. רבא אמר פטור, רבא אמר חייב. רבא אמר פטור, זיל בתר מעשיו, תלך אחרי המעשים שלו. רבא אמר חייב, זיל בתר מחשבתו. אולי גם בסיפור שלנו, צלוי מחלוקת של רבא והבאי. לפי, אם אנחנו הולכים לפי רבא, שהולכים אחרי מחשבה שלו, הוא לא קיים את המצווה. הוא עצר לשלוח לו את המסר שהוא עומד להיות מחוסל. שלח לו הוגה ענקית עם אקדח מעל זה. זה השפה בעולם.
שם זה ללכת מחשב, ושם זה צריך לזה.
נכון. נכון.
רבא צריך כבוד, זה משהו.
דיר רב שמעון אצלכם.
מה?
רב שמעון שקוף.
סבא
שלי. סבא, התלמיד של רב שמעון שקוף. את כל הספרים של רב שמעון משתמשים בזה, הכל בזכותכם. אז אני אתחיל, לכאורה, השאלה הזאת תלויה בזה. אם אנחנו הולכים אחרי המעשים, הוא שלח מצרכי מזון ושתייה, אולי אבל לא תשנא את אחיך בלבביך, כי למעשה זה בסופו של דבר יתברר במעשים שזאת קירב לבבות. אבל זה אומר הרב שליטה, שאפשר לחלק. האמת היא ששם יש עוד חילוק. היה שתי פעולות, הוא גם צד וגם הציל. מה הספרה שרבא אומר שהוא חייב? מה פתאום? אבל למעשה הוא הציל. למה אתה הולך אחרי המחשבה? הוא הציל. אומר החזון איש, במסכת מנחות, אומר הסבר הוא כזה. הפעולה של הצעידה הייתה מוכרחת בשביל הפיקוח נפש. נכון. אז אי אפשר לחייב על צעידה של דגים. לכן אומר אבא שהוא פטור. תלך אחרי המעשים שלו. כי הפעולה הזאת מוכרחת. פה, כשהוא הוציא את המשלוח מנות מתחת ידו, היה בזה אקדח. החזליש מסביר, כן, במסכת מנחות, סימן מבית. החזליש אומר, מה הספרה של רבא שאומר שהוא פטור? רבא אומר, הולכים אחרי המעשים שלו. מה פירוש אחרי המעשים? כל המלאכות, זה תלוי בכוונה. מה פתאום פה את המעשה שלו יתקן מה שהוא כיוון לעשות מלאכה? מלאכת מחשבת עשרה תורה. תורה קובע, את המחשבה קובע. מה פתאום המעשה יתקן את זה? אם המעשה יצא דבר טוב. מה החזליש, נכון. הפעולה של הצעידה, זה היה מוכרח בשביל הפיקוח נפש. זה לא דבר נלווה. זה היה מוכרח בשביל הפיקוח נפש. היות זה היה מוכרח לפיקוח נפש, אי אפשר לחייב אותו על הצידה של דגים.
פעולת הצלה.
כי הפעולה של הצלה, זה פעולה של הצלה. זה לא שתי פעולות, זה פעולה של הצלה. אני אסביר את זה במאמר מוסגר, היה בחיפה, לפני 50 שנה, היה אוטובוס, במורד יש רחוב, השם של הרבי, לא זוכר את השם שלו, של הרחוב, במורד, שהנהג איבד את הבלמים. והוא נסע למטה, היה קבוצה של 30 איש שמדו למטה. היה אפשרות להסיט אותו הצידה. אומר חזון איש, אז מה לעשות? הוא הסיט אותו הצידה, והוא הרג 3 אנשים במקום להרוג 30 איש. ואחר כך בא ושאל, הוא עשה טוב, אם הוא לא היה נוגע כלום שבע אל תעשה, היה נרגע 30 איש. הוא בידיים הלך והציל את ה-30, אבל הוא הרג 3 בידיים. אומר חזון איש, זה לא נקרא שהרג את ה-3. אתה עשית הצלה. אתה פעלת בהצלה. כן. אותו דבר, היה שאלה ב... באסון צור, באסון צור, כן, היו למעלה, כן, והיו צריכים להציל, היו מותר לעלות עם טרקטור כדי להוריד את כל הקומה העליונה. התשובה הייתה, לפי החזון איש, אתה מתעסק בפעולת הצלה.
רשור לישראל,
זה החזון איש, אז אתה עושה פעולת הצלה, אומר אותו חזון איש גם פה, אומר חזון איש, אבא אומר, כי זו פעולה, זאת פעולה מוכחת של הצלה של פיקוח נפש. אבל פה, בסיפור שלנו, כשהוא הוציא את האקדח, הוא הוציא את המשלח מנות עם אקדח, אי אפשר לקיים צורת משלח מנות באותו צורה. רק אחר כך, אחרי שזה יצא מתחת ידו, הורידו את האקדח, ואז נוצר.
קיבל צורה.
אבל כשזה לא יצא ממנו, אז זה לא פעולה אחת. פה אין את הסברה של רבן.
יש כאילו של פיאלף שם, שבו רבים כאילו שם...
קבל לעשות דבר.
קבל לעשות
דבר, כן. אותו דבר, מה אומר צריך כפרה? מי שרצה לאכול בשר חזיר, אז הוא צריך כפרה, כי הוא מתכוון לעשות. פה, למעשה, מסתבר שהוא יצא ידי חובת משלוח מנות. כי בפועל הוא קיבל משלוח מנות מעודר, וזה התכלית של משלוח מנות, אז ודאי שמגיע לו את השכר של משלוח מנות. ודאי שמגיע לו, הוא קיים את המצווה. אני רוצה לעבור עכשיו לשאלה אחרת. שאלה, לספר סיפור מעניין. יש בחור ישיבה, שהיה צריך להגיע מהישיבה לביתו, בשעת לילה מאוחרת, הוא עצר מונית. הוא ביקש מהנהג שיסיע אותו לביתו. משך הנסיעה שואר, זה משך חצי שעה. הנהג פתח בנסיעה לעבר היד, כעבור 10 דקות של נסיעה, הנהג עוצר את המונית בצד הדרך, בכביש, תסקרד הבין עירוני, השכיב את המושב, והוא פונה לנוסע, וכל שבור, הוא אומר, הראייה שלו נעשתה מטושטשת, הוא אומר, אני לא יודע מה קורה איתי, הבחור הזה אימא שלו רופאה מאוד גדולה, הוא מבין את המצב, הוא מבין שכנראה יש לו מפולת של סכרת. יש מחלה סכרת שהסוכר עולה,
איפו.
יש לו ירידה ברמת סוכר בדם, הוא חייב לטום מנת סוכר. כן. עכשיו, אומר הוודא, הבחור, אמא שלו רופא, הוא יודע מה לעשות. צריך להביא שוקולד, להביא סוכר, חצי כוס סוכר. איפה תמצא עכשיו סוכר בכביש בין עירוני? אומר, אם אני עכשיו ניסע, לשערי צדק בחזור, מקום הכי קרוב בכביש בין עירוני, כבר זה יהיה מאוחר. כבר יותר קרוב לנסוע אליי הביתה, ושם אני מביא לו את הסוכר, אני יודע איך נמצא הסוכר. אמר לו, שב על המקום שלי, אני יש לי רישיון. הוא נסע, אבל נסע כמו שנהג אמבולנס נוסע. סיכן את עצמו, היה מקבל קנס, קנס אדיר היה מקבל. במקום להיות נהג נוסע, בשלווה, הוא נסע, נהפך להיות נהג אמבולנס, נהג הצולה, שנסע בטירוף על מנת להציל את החולה המיוסר ששכב לצידו. הוא אומר, המקום הכי קרוב זה הבית, הגיע לבית, מיד הוא הוריד מהבית שוקולד, הוריד לו סוכר, נתן לו תוך כמה דקות, חזר לעצמו. טוב, הוא חיבק אותו, מציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. עמדנו להיפרד, הוא אומר לי, סליחה, אבל איפה התשלום? 300 שקל, ספיישל, תשלם לי. אומר הבחור, לא ידעתי לשלם לך, קצת את החיים שלך. נסעתי נסיעה מסוכנת, נסעתי מיוחד, הכי קרוב, מקום שאני יודע שיש סוכר ולהביא לך, אני צריך לשלם לך? אומר לו הנהג, על מה שהצלת אותי מגיע לך, תודה רבה. אבל זה לא נקרא לתשלום.
שלם, גם אתה.
כן? המונית שלך הובילה אותי ליד.
אתה חייב להציל
אותי. עם מי הדין? אומר הרמב"ן, כתוב אצל נבל הכרמלי, כי שמו כן הוא מנסופר, שם מסופר בשמואל א', בנביא שמואל, דבר מעניין. הנערים של דוד המלך שמרו על הצור של נבל. הם נהגו גם באנשים של נבל בתורת עין, סיפקו להם כל צורכם, מאכל, מזון, שתייה. לאחר מכן שלח דוד המלך 10 נערים אל נבל, וביקש שיספקו לו מזון, לא ולאנשים שלו. נבל היה עשיר מאוד, אבל הוא הגיב בצורה מאוד לא יפה. הוא סירב בתוקף להשיב טובה, הוא גם ביזה את דוד, והוא אמר, מי דוד ומי בן ישי? כשדוד שמע את זה, אז הוא כעס על נבל, הוא לקח איתו 400 איש להרוג אותו כדין מורד במלכות, שהוא חייב מיתה. זה נודע לאביגיל, נשו של נבל, אם היא הערה לפייס את דוד, אמרה לו ככה, אל נא ישים אדוני אל ליבו, אל איש הבליאר הזה על נבל, כי כשמו כן הוא, נבלו ונבלה עמו. אביגיל אמרה לדוד, זה הטבע של נבל, זה הדרך שלו. הוא נבל, במהותו הוא נבל, ובשברה תחת טובה. לכאורה, הנהג הזה הוא נבל.
שם הדוד עוד היה מלך, לכן לא היה דין לא ידע במה, כי עוד לא קיבלו את הלן, זה לא היה אדמור, זה לא פשוט כל כך שם.
קודם כל, רואים שזה הגדרה של נבל. אבל הקדוש ברוך הוא גלגל ברוב רחמיו, שהנהג הזה, שהבחור הזה, הוא זה שיהיה האיש הצלה שיציל אותו, זה דורש ממנו כסף. אבל בוא נדון בעצם השאלה, בדיני ממונות. לכאורה, זה ברור שאולי באופן יחסי כן מגיע לו, אבל אני חושב שהוא פטור לגמרי מזה. על סמך מה? זה גם פשיטות לכל
הסיפור.
מעבר למה שהוא נסע. על מה שהוא נסע, היה מקום לדון. על מה שהוא נסע ודאי שהוא, עד איפה שהוא הרגיש טוב, צריך לשלם לו. אבל מכאן ואילך, היה מקום לומר, שלם לו באופן יחסי, סך הכל נהנית. אני רוצה לומר...
יש דיון שאתה דימו
בסדר. לא בטוח שאתה שלם לו
בבת שם.
לא בטוח שאתה
שלם
לו בבת
שם.
לא
בטוח שאתה שלם לו
בבת שם.
לא בטוח שאתה שלם לו בבת
שם. לא בטוח שאתה שלם לו בבת שם.
אז אני רוצה לפשוט את השאלה הזאת. יש כל הנהנת, נדון בשלב שני. קודם כל, יש הלכה בשולחן ארוחו של משפט, סימן רייסו מחדל את סעיף א', כתוב ברמו. ארוחו של משפט, סימן רייסו מחדל את סעיף א', מביא תשובת מעריק. שני אנשים נאסרו בכלא, נפל עליהם תיק. אחד השקיע הרבה כסף, הוציא הוצאות, שכר עורך דין, שהעורך דין שחרר אותו מהכלא. הודות להשתדלותו של העורך דין, שהוא ביטל את התיק, אז שחררו ממאסר גם את השני. השני לא הוציא שקל. כעת בא הראשון ותובע מהאסיר השני, תשלם לי חצי. שחררתי אותך, חצי אני, חצי אתה. הדין הוא כזה, אם נראה לבית הדין שלא היה צריך להרבות בהוצאות בשביל השני, כי אפילו בשביל עצמו היה מספיק לו בהוצאות האלה, זה נהנה וזה לא חסר. יש כלל במסכת בבא קמא דף כ"א, אם אחד עושה הנאה והשני מרוויח, הוא לא צריך לשלם לו. הוא עשה לעצמו, השני לא צריך לשלם לו. גם פה הנהג ממילא היה צריך לנסוע לאותו יעד לשם הצלת נפשו. הנהג קיבל נפל בסוכר, היה מפלט סוכר, הוא צריך לנסוע לשם.
כן, אבל הוא לא עשה את זה בעצמו.
עכשיו, מה שגם לנוסע יש הנאה, זה לא מחייב אותו בתשלום, כי הרי זה נהנה וזה לא חסר. אתה הרי נהנה, המקום הכי קרוב באמת להביא סוכר, זה הבית שלו. זה בדוק. יותר בדוק מלשאול לנסוע לשערי צדיק וחזור, עם כל הפקקים. זה יותר קרוב. הוא היה נוסע לשם, הוא היה אומר לו, יש לי בבית סוכר, הוא היה נוסע לשם. אתה
גם
להציע אותו לשם. ככה הסבר. אבל יש פה עוד סבר.
אבל מראש זה לא תוכנן ככה.
אבל זה לא תוכנן,
נכון. זה הבעיה, ולכן זה שונה מהמצב האור. זה לא תוכנן, שאתה משלם לי בהמשך בגלל...
אז מילה, זה לא דומה כל כך. מצד שני, יש פה עוד סברה מעניינת, מה שהרב אמר, מצד שאין פה אמר, קשה לטעון בהיגיון שהנוסע נחשב נהנה. הרי הוא סיכן את החיים שלו, הוא נסע כמו נהג הצולת. נהג הצולת, אם רואים עכשיו נוסעים אמבולנס נוסע, נוסעים פה משוגעים. למה הוא נעשה שרישן מיוחד? צריך לעבור רישן מיוחד. הוא נסע, לא רק שהיו תופסים אותו, אז הוא היה מקבל כנס. לא היה לו שום הנאה בנסיעה הזאת. הוא נסע אחוז טירוף, בעלה ופניקה.
בנסיעה עצמה לא, אבל הוא נהנה בזה שהוא הגיע ליעד.
אז זו השאלה. ברור שהיעד כזאת בתור הנאה, היעד הזה הוא בקרוב היה צריך להגיע, כמו שאמרנו. בשביל להציל את השני היה צריך להגיע, גם הנהג היה נוסע לשם, כי זה המקום הכי קרוב לקחת הסוכר. עכשיו בוא נדון, עד כמה זה לא נקרא הנאה, אולי זה גם מבטל את ההנאה של הנסיעה עד המקום הזה. מי אמר שנחייב אותו את הנסיעה עד המקום לפני התקף הילפון של הנהג?
לא היה
רצה
להוריד אותו שם, היה צריך לשלם לו שיעור כזה.
בוא נתחיל לדון, בוא השאלה. אם הוא היה אומר לו ככה, אם הנוסע יגיד לנהג כזה דבר, אם תתבע תשלום על 10 דקות נסיעה אלו, אני תבע תשלום כפול ומכופל על הנסיעה שסיכנתי את עצמי ונסעתי כמו אחוז טירוף להציל אותך. הנסיעה שאדם מסכן את עצמו שווה יותר. נהג אמבולנס מגיע לו יותר משכורת, כי הוא מסכן את עצמו.
חייב אבל. גם חייב להציל את השקט.
בסדר, אבל לא להסתכן בדרך. תסע נורמלי, תסע בשקט. יש סיפור ידוע, באו לשאול את חיים בריסקר. הכלל הוא שכיבוד אב, כיבוד אב, צריך להוציא כסף רק בשביל האבא. הבן לא צריך להוציא כסף משלו בשביל לכבד את האבא. אם זה עולה לו שקל, הוא לא צריך לשלם, הוא לא צריך לחבל את האבא. רק אם אין לאבא. אבל כיבוד אב זה משל האבא. בא אחד ושאל את רבי חיים מבריסק, שכיבוד אב זה כתוב, זה רק משל אבא, אין לי כסף. אבא שלי גר בוורשה, אני גר בבריסק. לנסוע באוטובוס, ניסע ברכבת, זה עולה כסף. אני חייב להוציא כסף בשביל לנסוע אליו? אומר, אתה לא חייב להוציא כסף, אבל תלך ברגל. כסף אתה לא חייב להוציא, אבל תלך ברגל. גם פה. הנוסע יכול לנסוע כמו נוסע רגיל, להציל אותו, בסדר. הוא לא צריך לנסוע כמו טירוף, כמו אחד שנוסע באמבולנס. הוא סיכן את עצמו. הסיכון הזה שווה הרבה כסף. אדם שמתעסק עם אנשים שעושה ביניהם דברים וזה מסכן, הוא נותר לדבר שאני מסכן את עצמי. אני מסכן את עצמי, אני נכנס להציל בני אדם עם סכנה. כתוב בגמרא, הרב, רזינקו, הרב אמר דעת ואיכילו, אומר שכתוב בגמרא במסכת, סנהדרין דף ע"ג, כשאחד רואה שהשני תוגע בנער, יש שלוש מצוות כדי להציל אותו. מצוות לא תעמוד על דם רעך, השבת אבידה של גופו, השבת אבידה של ממונו, והשבות או לא, והשבות או לא. אם אני רואה את התרנגול שלו, הולך החוצה, אני צריך להחזיר לו. הלכת כאן וכאן את הגוף. וגם יש מצווה מיוחדת להשיב את הגוף.
נשמה.
הכל. בכל זאת אומר הראש, אחרי שהצלת אותו, הניצול צריך לשלם את כל ההוצאות. לא ביקשתי ממך, צריך לשלם את כל ההוצאות. למה? כי עשית לי טובה, אתה צריך לשלם. גם פה. הנסיעה הזאת, ודאי שהנוסע שנסע בצורה כזאת,
את
ההוצאות.
את ההוצאות, אבל סכנה זה
הוצאות? זה יותר מהוצאות. להסתכן, אדם מכניס את עצמו לסכנה, לנסוע, אדם לא חייב להסתכן.
כי גם עורכת בכסף.
הוא צריך לנסוע לפי הרישיון שיש לו. אם יש לו רישיון של נהג אמבולנס, מותר לו לנסוע במהירות. גם זה, אני לא יודע אם הסנהדרין היו מורשים. אני שמעתי מרב חיים קניבסקי כמה פעמים, כמה וכמה פעמים, שהסטייפלר אמר שאם הסנהדרין היו היום מחוקקים את החוקים במדינת ישראל, הם לא היו נותנים לרכב לנסוע בכביש. בכל שהם נותנים לאמבולנס או למשטרה לנסוע. וגם בזה, הוא אומר, החוקים של המדינה זה מקילים. בקושי אפשר לנסוע ברכב, זה פיקוח נפש, אתה נוסע ברכב, אתה יכול לפגוע באנשים. כל החוקים שלנו זה כולה. אם אתה רואה מישהו שעבר על עבירת תנועה, יש מצווה מהתורה למסור אותו למשטרה.
להלשים.
למה? אתה מציל, הוא רודף, אתה מציל אנשים. אדם שנוסע בצורה לא... לכן, אם היה שואל אותו לפי הלכה, אם אין לו רישיון לנסוע ברישיון של אמבולנס, זה לא אמבולנס, אסור לו לנסוע במהירות. הצורה צריך רישיון, בלי רישיון זה בעיה. לא כל אחד יכול.
זה כסף, זה לא דבר שיבר תביעה. אני נסעתי מהר ולקחתי בן אדם, עשיתי לו טובה, ביקש ממני, אחרי זה ביקש ממני על זה כסף.
זה כסף, זה לא. אבל אם הוא תופס אותו, אז כותב, מי צריך לשלם?
לא, זה
מוריד
את כל ההנאה.
היה כנף,
זה כנראה.
לא שאלה ראשונה.
זה גרום.
השאלה
השנייה,
אם
הוא רשאי לקבל.
כן.
כנף?
כן, זה
גרום. זה גרום, זה חנפת. חנפת, אתה מקבל חנפת. אבל אני רוצה... אני רוצה לסיים. אבל בשאלה, נסיים את כל הדיון בשאלה אחת. היה ילד צעיר, ילד קטן, בן 3, שהכליות שלו הפסיקו לעבוד. הכליות הפסיקו לעבוד. היה צריך דחוף להשתלת כליה. והוא אמר, עשי ביחילו, היה מה עשי ביחילו? לפני שהרב היה. לפני שהרב היה. ו... בדקו מי הכי מתאים, במשפחה הכי קרובה, התברר שהכליה הימנית של האמא, אני חושב שדיברת על זה פעם הרב, הכליה הימנית של האמא הכי מתאימה להשתיל לבן שלה. עשו את כל הבדיקות, כל ההתאמות, האמא החליטה, אני סוחרת מנתח פרטי, לא מספיק, המנתח הכירורגי הרגיל של בית חולים, קופת חולים, מנתח פרטי זה הרבה כסף, שכרו חדר ניתוח באיכילוב, זה לא היה רופא ביחירוב. מנתח פרטי הגיע, חדר ניתוח אחד הכינו לילד, הכינו אותו, חדר ניתוח לאימא. המנתח קצת העבודה, ניתח. הוציאו אותה, עכשיו נשאר לה כליה אחת, עכשיו בודקים את ההתאמה, התברר שברשלנות פושעת הוציא את הכליה השמאלית. כמובן, דבר ראשון, קוראים לכל מי שמתאים קצת, תוך 3 שעות, אם לא משתילים, זה הולך לאיבוד. צריכים לבדוק למי זה מתאים, פתחו את הכליה.
זה אמיתי.
זה אמיתי. נגיד את שם של הבן של האישה. התחילו לבדוק את הכליה, התברר שהכליה מנוגה במחלה. סרטן. זאת אומרת, שאם היו מוצאים כמו התוכנית הרגילה, הייתה מתה. למה? אף אחד לא היה רואה. וזה מתחיל להתפשט, נשאר הכליה אחת, כליה מנוגה, אם אתה תוך כמה חודשים, ככה, בלי ידיעתה, הוציאו אותה, גם ככה היו צריכים להוציא את הכליה הזאת, כי זה מנוגה, ואז היא הייתה
נגועה,
וככה הצילו אותה. התברר, דבר מעניין, הרמב״ם, יש לו כתבי רפואה של הרמב״ם, כמה כרכים, 4 כרכים, 5 כרכים, ההלכה הראשונה שהרמב״ם כותב זה משפט מעניין, טעות הרופא רצון הבורא. הטעות של הרופא הזאת, הרשלנות הפושעת של הרופא, הציל את הילד.
זה טוב כשהטעות היא טובה, מה קורה כשהטעות היא...
עכשיו מגיע השאלה, ותראים המונות. מגיע לה, עכשיו באים לשאול, האם לשלם למנתח הפרטי את הסכום של מנתח פרטי, שזה הרבה כסף?
או שסחר?
למעשה הוא עשה רשלנות. מה שיצא אחר כך טוב, למשמיים יצא טוב, הוא למעשה קלקל.
אם היא לא הייתה נגועה, כאילו השנייה, הוא היה צריך לשלם. הוא היה צריך לשלם.
ברור שהוא צריך לשלם, ברור. הפעולה שלו הייתה משלמות פושעת. מגיע לו תשלום, או שהוא צריך לשלם.
אז ניתן אותו, אם יקרה שמיים, אז הוא...
בני אדם.
לא, שלם צריך לשלם לו.
צריך לשלם לו מסכומת, סחרו אותו בתוך
הנתח פרטי. ניתן הדין.
ניתן הדין.
כמו
שליח לי, אבל הוא יציל, זה הוא לא הוא עושה ושהזיק בשוקק, כתוב על הספר. אבל אחד שהיה רשלנות פושעת, במקום לבדוק את הימין, בדק את שמאל, אז זה כבר...
לא בדק,
הוא הוציא, בלי לבדוק. הוא מצד הפשיעה, זה פושע.
הוא בדק,
הוא פשיע חייב לשלם. הוא פשיע חייב לשלם. כל התיקון העולם זה רק אחד שעשה את זה בשוקק. אבל אחד שפושע, הוא לא בדק. הוא נרדם בשמירה, ודאי שהוא חייב לשלם. המצד שני,
הוא איטיל,
אז אתם יודעים, יהודים עונים בשאלה. אספר לכם סיפור מרוסיה. על גויים, לא על יהודים.
רגע, הייתה השאלה הזאת באמת?
השאלה הזאת הייתה.
למה?
הגיע לרב אלישיב, שאלנו את הרב אלישיב, השאלה
הזאת. למה? כי האישה לא רוצה לשלם.
האישה לא רוצה לשלם? היא לא רוצה לשלם? מה?
כפוי טובה,
זה לא כפוי טובה.
לא, הוא
חלב,
הוא חלב, הוא חלב. בשורה טובה ובשורה רעה, אין ספור
בשורה
טובה שהיינו בסדר, בשורה
רעה שהורנו את השירה.
אז האמת היא, אני רוצה לספר סיפור, שאלה מעניינת. ברוסיה היה נהג בלילה, נהג רוסי שיקור, כל רוסי שיקור, אתה קצת וודקה רוסי שיקור, מה הוא עושה? הוא נוהג בכביש, אז הוא רואה אדום, הוא מבין שזה ירוק. השיקור אומר שזה מקום ירוק. זה לא אדום, זה ירוק. השכרות עושה לו את האלכוהול, עושה, הוא הופך את האדום לשחור, לירוק. אז הוא המשיך, עברה שם אישה, עבר חצה, הירוק. פגע בה, העלים אותה כמה מטרים, אף על הגובה, נפלה והתרסקה, ריסוק איברים. כמה שהשיקור שיקור, הוא יצא מהרכב, וניגש אליה, אף אחד לא היה שם בכביש. הוא שומע שמתחילה לברך אותו, את כל הברכות שיש בעולם, בלי סוף. הם בטוח זז לה משהו במוח. במקום לקלל, לברך, הוא לקח אותה, הכניס אותה לרכב, נסע איתה לבית חולים. בית חולים, חבשו אותה בגבס, מכף רגל ועד ראש. הוא נתן דבר מעניין. האישה הזאת עברה אירוע, קיבלה טראומה לפני 15 שנה, ואיבדה את הכושר דיבור. עכשיו, בעקבות הזעזוע שהוא עשה לה, זז לכל הגוף, נשברו לה עצמות, אבל גם במוח זז משהו, התחילה לדבר. ההמשך של הסיפור היה, שאחרי 3 ימים...
וגם אמיתי?
סיפור אמיתי, ברוסיה, מעשה שהתפרסם.
אני אפשר לספר את הסיפור הזה, אבל הרופאים.
לא, לא, זו שאלה יפה. הלך... אחרי 3 ימים, לקחו אותה גבס מכף רגל ועד ראש, שלחו אותה הביתה. למה? הרופאים לא יכלו לסבול. היא התחילה לדבר תוך 15 שנה שלא דיברה. 3 שנים הספיק להם, לא יכולים לעבוד, הם יצטרך ריכוז בבית חולים. כל הזמן מדברת, כל השלמה של 15 שנה. אמרו לה, הרופאים, אבל תמגיע הביתה, תתביא אותו למשטרה. או לנהג, הוא אמר, תתביא אותו למשטרה? הוא הציל אותי. זה היה בגוי. מה עדים ביהודי? ההוא נסע כמו שיקור והרג אותו, וכמעט הרג אותו. אבל הזיז לו נימים במוח, והוא התחזר לכושר דיבור. אחרי, חייב. אומר הרב, חייב.
חייב על מה?
על נזקים.
זה
היה מועדים בגוף.
משהו הזיק לגוף, זה שגם קרה.
זה שאחר כך קרה, הוא הזיק, בשעת מה שהוא הזיק.
לא, זה השם
הציג. אין קיזוז.
אין קיזוז, הוא הזיק.
פעם אחת ב...
האמת היא ככה, כמו רבי דניאל אומר, אם באמת יבוא רופא, מומחה, והחליט שהריפוי של כזאת אישה שאיבדה את הכושר דיבור זה לתפוס אותה מקומה שלישית, לזרוק אותה למטה, לשבור להם כל העצמאות, ככה יחזור כושר דיבור, מגיע לו מזכורת על זה. למה?
רופא כזה אם יהיה, אם יהיה. כנסתם לא שלושים
די שבש כבר. אבל זה צורה של רופא, הוא בא לרפות אותה. פה הבן אדם נסע בצורה של שיקור, הוא הזיק, הוא חייב לשלם. זה שהוא אחר כך לא ריפא אותה, זה לא מעניין. השם ריפא אותה. זה פשוט.
למה? אבל בן אדם לחברו, נכון. לא יקרה אחרי המעשה.
נכון, אבל כזה מעשה שאתה רוצה לזיק, ואתה בכלל לא חושב שהוא יהיה פה...
הוא לזיק, הוא
היה שיקור. הוא היה שיקור, הוא לא...
זה באמת הזיק באמת.
אחד שמזיק בפורים בשיקור הוא פטור, אבל כזה נזק בפורים כנראה חייב.
זה לא פשוט.
זה לא פשוט.
הוא
אחד
משיקור, הוא היה.
כמו שיקור היה, כן.
במשתברור הוא מחמיר, בסבטה מיטליית.
אומר בזה, נכון, כתוב בקלגל, בחושב משפטי של המדי, מביא בשם הרבשה.
אני צריך להחמיר
בזה. אז למעשה, שיקור חייב. השאלה מצד השני, הוא ריפא אותו. אז היה שאלה מעניינת ברוסיה. זו שאלה כבר לא... אני מסיים סוג של סיפור אחרון. היה שאלה מעניינת. אחד נכנס לפעם בצאר הרוסי, עשה לעשות כסף. איך ברוסיה עושים כסף? מוצאים את האלכוהול מחוץ לחוק. מי שתופסים אותו עם אלכוהול, כנס מכאן עד אמריקה. והרי כולם שותים שם וודקה, אז כולם יתפסו אותם, ומזה יש פרנסה, יש הכנסה למדינה. היה בן אדם, יהודי, שבחנות מכולת שלו, היה קצת אלכוהול, תהילות מאחורי החלות, מאחורי... מדי פעם היו עושים פשיטה, הפקחים עושים פשיטה, ותופסים, מישהו תופסים אותם כנס, אחד שנכנס לקנות משהו במקולת, ובטעות הוא הזיק, הוא דחף את החלות, והבקבוק נפל ונשבר. באותו רגע נכנסו פקחים לחנות וחיפשו יין. לא מצאו את זה כי זה נשבר. מגיע בא לחנות לשובר, שברת, אדם מועד לעולם, גם בשוגג, תשלם לי על זה. אבל מה זאת אומרת? אני הצלתי אותך 500 רובל, מה אתה רוצה לשלם לך 5 רובל בשביל? הצלתי אותך 500 רובל. הוא חייב לשלם או לא חייב לשלם? מצד אחד הוא הזיק, מצד שני הוא הציל אותו. אומרים הפוסקים שהוא פטור מלשלם. למה? כי המעשה הזה זה לא מעשה נזק, זה מעשה של הצלה. בסיפור ההוא, בוא נחזור לסיפור של האישה, אותו כליה שהוציאה, הרופא לא הזיק, למה? הוא הוציא כליה נגועה. כל ישראל מצויים להוציא את הכליה הזאת. למרות שהוא לא ידע מזה, בכלל לא התכוון, הוא התכוון באשלנות. ככה הרבה יוסי פסק.
שמגיע לו
תשלום, אבל יש פסק, אבל יש דבר מעניין. אבל אם, יותר מזה, היא אומרת שבשביל להוציא כליה, היא באה ואמרה, האישה, להוציא כליה הייתי לקח, רופא חירוק רגיל, למה הוא רופא מנתח? אמר לו, יש לי בוא נבדוק. אם בשביל להוציא את הכליה לקחת, לא הסתמכת על הרופאים הרגילים בבית חולים, לקחת מנתח פרטי, זאת אומרת שאת ברופי שלך לא סומכת על הרופאים הרגילים. אז אנחנו פה מטילים ספק, זה היה משפט של הרב ישו, נטיל ספק גם בדבריה, שהיא אומרת, הייתי לוקח חירוג רגיל. אם היא לוקחת מנתח, בשביל, לא סומכת על הרופאים הרגילים, היא לוקחת מנתח פרטי, זאת אומרת, גם כשהיא רצית כליה נגועה, הייתה לוקחת מנתח פרטי.
השתלה.
השתלה
זה
יותר מסומך
מהשתלה.
אז זה ספק.
כמעט
שבסוף הייתה צולה. היה צולה, מגיע לו מסכורת מלאה. מהמעשה הזה של הפוסקים.
של מה של המעריק?
של המעריק שהזכרנו, כן.
בקבוק שנשבר.
גם בקבוק
שמייטה.
המעריק הזה. ועוד דבר, אור החיים הקדוש בסוף חומש בראשית. אתם חשבתם לרעה,
הקדוש ברוך הוא חשב לטובה.
לאחר את הבא, אומר אור החיים הקדוש, עם ישראל.
זה מי שנתכוון והרב ידעו.
מי שנתכוון. הוא אומר, אז זה נגד הגמר, אומר האור החיים הקדוש, מכאן נלמד הלכה למעשה, שאחד שרצה להשקוט את השני, שם המוות, הוא נתן במקום זה כוס יין שהחייה אותו, לא רק שהוא לא נהנה שמקבל על זה שכר בשמיים. אז כולם שואלים, בגמרא כתוב שאם אחד יתכוון לעשות לאכול חזיר והרב ידעו תוסף לי צריך כפרה, אומר רק לכם די יש הבדל. אומר הבית יצחק, זה בן אדם למקום. בית יצחק, שתי אומרים, גם הבית יצחק וגם הכליכם דם אומרים. יש הבדל בין בן אדם לחברו ובין אדם למקום. בן אדם למקום צריך כפרה. בן אדם לחברו, ריפאת אותו, התכוונת, צריך לשלם לו. גם פה אתה צריך לשלם.
גם אם לא התכוונת.
גם אם לא התכוונת. וסיפור אחרון, וזה אני מסיים, להיום, מעשה שהיה, ויהודי שהקיש אותו נחש ארסי, הקשה שיש בה סכנת נפשות, מיד הזיקו אנשי הצלה, והביאו אותו לבית חולים. מעשה שהיה. המצב של האיש היה כל כך קשה, אבל בחסדי שמיים אחרי טיפול של שבועיים הצליחו בסייעתא דשמיא לייצב את הבריאות שלו עד שניתן לשחרר אותו לביתו. כשהוא יצא מבית חולים הוא ניגש לנהל המחלקה להודות לו על הטיפול המקצועי והמסור. אומר לו הרופא, תדע לך שאתה צריך לברך ברכת הגומל. אומר, ודאי, ודאי שאני מתכוון להודות להשם. מה, חשבת שאני לא יודע להשם? אומר לו, לא, 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 לא התכוונתי ברכת הגומל שכל אחד שיצא מבית חולים צריך לברך. אני אספר לך סיפור, תשב על הכיסא. הוא אומר, תשמע, כשהגעת לכאן בי הכרה, עשינו בדיקות מקיפות וגילינו שיש לך בכליה נגע ממאיר, הסרטן בכליה. הוחלט קודם כל לטפל בהקשת הנחש, ואחר כך נטפל בזה, כי התחילה לעשות, הקשת הנחש גרמה לו לקריסת מערכות. אחרי הטיפול בהקשת הנחש, הכנסנו נשיאו נגדי והסתדר, עשינו לך צילום סיטי, והצילום הראה ממצאים נדירים. גילינו שאין זכר לנגע הממיר שהיה לך בכליה. מה קרה? התברר שהערס של הנחש חיסל את הגידול. הערס של הנחש שרף את הגידול. אתה צריך להודות להשם שזכית להקשת נחש. לטובתי, יש פסוק.
תשלם לנחש.
אנחנו אומרים, אשכנזים אומרים.
אוי לו למי
ש... כן. אנחנו אומרים בסליחות, ממכה עצמה, אצל הספרדים אין את הנוסח הזה. בסליחות של תענית אסתר, ממכה עצמה מתקן רתיעה. מהמכה עצמה הוא מתקן את הרתיעה.
זורקים את
המים,
ממקים את המים.
מהדבר רע.
זה דבר שם היה, ויש
את המים. מהדבר עצמו רע. הנחש, הנחש עצמו שרף את הרגע המים.
אתה יודע שזה
מהמאופתיה. עכשיו, מה השאלה? תשמעו שאלה. נורא והיום. מה זה קשור לדיני ממונות? ספורי רפואה? לא. עשו חקירה, איך הגיע הנחש? התברר שהנחש היה מוחזק על ידי לוקד נחשים. והוא התרשם בשמירה שלו, והנחש יצא והזיק. כתוב משנה בסרט בבא קמא, שנחש שהזיק משלם דמי נזקים. בעל הנחש צריך לשלם על הנזק של הנחש עשה. אם הילד שלי שבר כלי, אני פטור. קטן שהזיק פטור. אבל אם החתול שלי...
פגיעתם
רעה. אבל אם החתול שלי או הנחש שלי הזיק, אני חייב לשלם. כעת עובר המוקש, שישלם לו את הדמי הקשה. אמר לו, דמי הקשה? תשלם לי, ריפאתי אותך. הנחש שלי ריפא אותך.
לפי מה שאמרנו.
לפי שאמרנו, אז הוא פטור מלשלם.
אף על פי שזה לא היה אותה פעולה.
אפילו זה לא אותה פעולה, כן.
שכוייך.